ואנחנו רוצים עכשיו לחזור קצת אחורה בעקבות האירוע שהיה אתמול, אותו מקרה שבו פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, גידף אותו. רוצים להביט על המקרה הזה מנקודת מבט קצת יותר רחבה, ואומרים עכשיו שלום לפרופסור אמנון קברי.
שלום, שלום דקלה.
ראש המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. חושבים הרבה על המושג הזה של כיתוב חברתי ופוליטי בשנים האחרונות. אם אנחנו נותנים איזושהי כותרת, אפשר להגיד שהמגמה ישראל, שהחברה הישראלית נמצאת במגמה של כיתוב הולך ועולה, שמתבטא גם במה שאנחנו רואים שמשתולל ברחובות?
אז לא מדויק, כלומר, אנחנו...
לא תדייק אותנו, בבקשה. כן.
דבר שאנחנו היינו במגמה של כיתוב עולה, תקופה ארוכה.
אגב, מגמה כלל עולמית, נכון? זה מה שרואים אותו בהרבה מאוד מדינות.
מגמה כלל עולמית, אנחנו חלק ממנה, אנחנו בולטים בה, אנחנו טובים מאוד בזה, כלומר טובים במובן הלא טוב של המידה.
כן, טובים מאוד, זה בהחלט.
כן, אבל אנחנו באמת עלינו לתקופה ארוכה, יש עלייה, מחקרים שמראים שאנחנו בעצם עולים, מאז 2009 יש עלייה הדרגתית ברמת הכיתוב החברתי, שאולי נדגיש מה זה כיתוב חברתי. כיתוב חברתי זה לא שאני לא מסכים איתך על מדיניות בנוגע נניח לגיוס חרדים או לכל נושא אחר, אלא אני לא אוהב אותך. כלומר, אני לא רוצה לפגוש את הצד השני במפה הפוליטית שלי, אני לא רוצה לראות אותו ברחוב, אני לא רוצה ללכת אותו לבית ספר, אני לא רוצה ללכת לעבוד איתו באותו מקום עבודה, אני אפילו שונא אותו. ואנחנו רואים שהדבר הזה, התופעה הזאת, מה שאנחנו קוראים באמת כיתוב רגשי, גם נקשר איזה ריחוק חברתי.
כאילו מבחין בין זה לבין כיתוב אידיאולוגי. אתה אומר, יש הבדל משמעותי בין לא להסכים, ובין זה שזה כבר סלידה ושנאה כלפי הצד השני.
נכון, וחשוב לי להגיד שכיתוב אידיאולוגי הוא דבר, א', הוא לא מאוד גבוה בישראל, וגם הוא דבר, עד מידה מסוימת הוא דבר בריא. אנחנו רוצים שיהיה פה עמדות שונות לגבי נושאים שונים, ושיהיה מאבק דמוקרטי נכון על מי יגיע.
זה אמור להיות חלק מה-DNA היהודי גם בהרבה מאוד מובנים, אתה יודע, של תרבות המחלוקת, וזה שמתחדדים אחד בירך השני על ידי דווקא זה שלא מסכימים.
כן, אף על פי שקיים, ה-DNA היהודי ידע להפוך את זה לכיתוב רגשי מאז ומתמיד, כלומר, המחלוקות האלה של בין חסידים...
החלק האגום הזה בהחלט, כן, חד משמעית.
אנחנו טובים בדבר הזה, אבל פה חשוב להגיד שהכיתוב עלה, אבל אני כן רוצה לציין שהוא לא עלה בשנה שנתיים האחרונות, מה שאנחנו דווקא צפינו שיקרה, שהוא ירד. אחרי מלחמה, אתה מצפה שתהיה איזושהי... ברגע שיש מתקפה במיוחד בסדר גודל כמו השביעי באוקטובר, אתה מצפה שיהיה פה איזשהו מין תחושה כזאת של כולנו יחד ולפרק את המחסומים, ואנחנו כולנו באותו מאבק, ולהפך אנחנו רואים או לא שינוי או קצת עלייה בכיתוב החברתי, כן, או קצת החלפה.
כמה זמן הביחד נס הזה יחזיק? כמה זמן היינו בתוך אירוע בכל זאת של ירידה קצת בשיעור הכיתוב, אם אפשר להסתכל על זה?
מעט מאוד אם בכלל.
וואו.
אנחנו מעט מאוד אם בכלל. עכשיו זה נקשר גם למה לשיחה שהייתה לך קודם. סיימנו את השיחה קודם עם אמירה, כן. בנוגע לחקר, כן, בנוגע לחקר האמת. יש פה תפיסות שונות של מהי האמת, גם אפילו סביב השביעי באוקטובר. אם אנחנו מסתכלים היום על מה שאנחנו קוראים לזה אמונה בתיאוריות קונספירציה, או אמונה במה הוביל בעצם הטענה של השביעי באוקטובר.
כל התיאוריות של בגידה מבפנים, שאנחנו שומעים הרבה מאוד. אגב, שיעור מאוד גבוה של תומכים בתיאוריה הזאת בקרב תומכי קואליציה.
בקרב תומכי קואליציה, למעלה מ-50% תומכים בתיאוריה הזאת.
מדהים.
כלומר, אנחנו בעצם, המחשבה הזאת שאנחנו נגיע לאיזשהו חקר האמת, יש פה חוסר הסכמה מאוד... בסיסי על בכלל, על מה קרה כאן, מי אחראי בכלל למה שקורה כאן, והדבר הזה הוא הרסני והוא מסוכן, וזה גם מביא אותנו למקום של השאלה איך בכלל אנחנו יכולים לבדוק מה קרה, כאשר לצד המהלך מאוד מתוזמן של לנסות לחשוב איך אנחנו גורמים לכך שיותר אנשים יאמינו שהייתה פה בגידה מבפנים, יש לנו גם מהלך מסומכרן של מנהיגי הקואליציה, לשנות את הדרך שבה רואים את בית המשפט העליון בקרב מצביעי הקואליציה, מה שמעלה שאלה, מי בכלל יחקור את אירועי השביעי באוקטובר, ושימי לב, הנתונים שלנו הם מדהימים, כאשר אנחנו שואלים את הציבור הישראלי, האם הוא חושב, איך הוא רוצה לחקור, אנחנו רואים שמצביעי הקואליציה לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, ולעומת זאת מצביעי האופוזיציה רוצים, ויותר מזה, ואולי יותר מדהיג, כאשר אנחנו שואלים את כולם, האם תיתנו אמון בוועדת חקירה ממלכתית, אנחנו רואים שרוב מאוד משמעותי של מצביעי הקואליציה לא ייתנו אמון בוועדת חקירה ממלכתית. כלומר, אנחנו עכשיו במצב שבו לא בכלל, לא ברור, יש פערים מאוד גדולים בתפיסה של מה קורה כאן, ואיך לחקור אותם.
אפילו אבל גם בפורמט של השיח, ואיך אפשר לפתור את המציאות הזאת, יש חוסר הסכמה מאוד מאוד משמעותי.
נכון, ופה אולי לחבר רגע למה שקרה אתמול, האירוע מאוד מצער, בנוגע לעצירת האוטו וממש תקיפה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. וצריך לזכור, בישראל היום ישנם שני צדדים אנטגוניסטים שמשוכנעים שהצד השני פועל באופן לא הגון ולא דמוקרטי, ויש לנקוט בפעולות שונות על מנת להסיר את האיום, ואנשים מכניסים לתוך הפעולות השונות האלו, מכניסים תוכן שהוא נתפס, אמור להתפס כלא ראוי, כלא מוסרי, כלא חוקי, ולמרות שהוא נעשה, אנחנו לא רואים גינויים בכלל מצד מנהיגי הקואליציה, זה דבר הזוי.
כן, שמענו כאן בתוכנית שלנו גינוי ראשון של השרה גילה גמליאל, שבאמת דיברה בזעזוע על המקרה הזה, אבל היא הראשונה שמדברת במובנים האלה, במושגים האלה, אני חושבת מאז
כל הכבוד, בערך. עם כל הכבוד השרה גילה גמליאל, לא משם אני מצפה להרבה יותר גבוה, והרבה יותר משמעותי, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא יכולים לראות שהדבר הזה ייפסק. להפך, אני מאמין שבשנת בחירות, זה רק יתחזק, וזה יוביל למקומות מאוד מסוכנים, וזה לא דבר, אנחנו יכולים לראות מקומות אחרים בעולם, קרו דברים, כלומר אנחנו צריכים גם אצלנו, ובוודאי בעולם, והדברים הם מסוכנים, ואנחנו נכנסים לשם, במערכת בחירות מאוד מאוד רגשית, כאשר אנחנו מאוד מקוטבים, מאוד לא מסתדרים אחד עם השני, לא מדברים, ונמצאים בתוך אקו צ'יימבר עצמאי לחלוטין.
כן, תיבות התעודה האלה. פרופסור אמנון קברי, זה היה מאוד מעניין ומאוד מטריד. אני רוצה להודות לך על כך שדיברת איתנו היום. תודה רבה.
תודה רבה.